הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא בדיקת חמץ, על פי הלכה ועל פי הדרוש. נצטווינו בתורה להשבית את השעור, את החמץ, שלא יימצא אצלנו חמץ בפסח. ובספר מנחת חינוך דן בסוגיה הזו, דן בחקירה, האם המצווה של השבתת חמץ, האם זו מצווה של שב ואל תעשה? כלומר, זוהי מצווה שלא יימצא החמץ בבית. כלומר, בתוצאה שלא יהיה חמץ בבית. או אולי זוהי מצוות עשה, לקום ולעשות מעשה, להשבית את החמץ בפסח. מה זה משנה איך נגדיר את זה? התשובה היא, אם זוהי מצווה של רק לא תעשה, שלא יהיה חמץ ברשותנו בפסח, אין צורך לחפש שיהיה לאדם חמץ בערב פסח ואז לבאר את זה. פשוט בעצם זה שאין לאדם חמץ, בזה התקיימה המצווה. כמו בשבת, עצם זה שלא עשה מעשה, לא עשה עבירה, זוהי שמירת שבת. האימנות מעשיית מעשה אסור בשבת, בעצם אי העבירה, כך מתקיימת המצוות לא תעשה. אם כן, אין צורך לחפש אחרי חמץ לפני הפסח, ואז להשבית אותו לפני הפסח. אם אין לאדם חמץ, אין צורך לחפש חמץ ולהשבית אותו לפני פסח. עוד השלכה מעשית מעניינת. אומר בעל המנחת חינוך, אם אדם אחד מחזיק חמץ, מעוניין להשבית אותו, לבאר את החמץ, מגיע אדם שני וחוטף לו את החמץ מהיד. האדם השני משבית, שורף את החמץ. האם האדם השני נחשב כמי שחטף מצווה מהראשון? הרי בשלוחן ערוך חושן משפט סימן שפ"ב כתוב שאדם שחוטף לחברו מצווה, לדוגמה, חטף לו את המצווה של כיסוי הדם. צריך האדם השני החוטף לשלם לראשון על שחטף לו מצווה? ומה נאמר במקרה הזה? אם המצווה של להשבית חמץ, זוהי רק מצווה שלא יהיה חמץ, כלומר, אין מצווה בעצם ההשבתה, אלא בתוצאה שחמץ לא יהיה, אז מי שחטף לחברו את החמץ ושרף את החמץ, לא יצטרך לשלם בגלל שהוא לא חטף מצווה לחבר שלו, שהרי המצווה היא רק שלא יהיה חמץ. המצווה היא לא להשבית את החמץ, אלא רק שלא יהיה בתוצאה שלא יהיה חמץ, וזה כבר לא משנה איך זה נעשה, ולכן החוטף לחברו את החמץ ושרף אותו, ביער אותו, לא יצטרך לשלם כי הוא לא חטף לחברו מצווה. אבל אם נאמר שהמצווה של ביעור חמץ, זו לא רק מצווה של לא יהיה שם חמץ בתוצאה, אלא בפועל לקום ולעשות מעשה לבאר את החמץ. אם כן, אם אדם אין לו חמץ לפני פסח, הוא יצטרך להשיג ולקנות קצת חמץ ולהשבית את החמץ לפני הפסח, לשרוף את החמץ, ומי שחטף לאדם את החמץ, וכעת אין לאדם שחטפו לו עוד חמץ, צריך לשלם לו על חטיפת המצווה, כיוון שהשני חטף לו מצווה שצריך לעשות לבאר את החמץ. עוד השלכה מעניינת, האם מצוות ביור חמץ זוהי מצווה בתוצאה שהחמץ לא יהיה, או שמה זוהי מצווה של קום ועשה לעשות מעשה? אומר המנחת חינוך, אם המצווה היא לבאר את החמץ בפועל, בקום ועשה יש לעשות מעשה בפועל, מה יקרה אם אדם מצא חמץ בפסח, ובפסח הוא אוכל את החמץ? איך נתייחס לביור חמץ שנעשה בעזרת האכילה של האדם? אם נאמר שיש מצווה בפועל, קום ועשה, לבאר את החמץ, אז אם האדם אוכל את החמץ בפסח, הוא ביער חמץ. אבל בעצם מעשה האכילה הוא מבאר את החמץ, אבל גם עושה עבירה, הוא אוכל חמץ בפסח. אם כן, זוהי מצווה הבאה בעבירה, כי אסור לאכול חמץ בפסח. אם כן, המצווה הזו, אולי היא לא מתקיימת, כי מצווה הבאה בעבירה נחשבת כמו עבירה. אבל אם המצווה היא רק שלא יהיה לאדם חמץ, אז אם אכל את החמץ בפסח, הוא עשה עבירה חמורה. אבל הוא גם נחשב כמי שביער את החמץ, כי החמץ בפועל כעת לא קיים. עוד, אם המצווה היא בקום ועשה לעשות מעשה לבאר את החמץ, אם כן את המצווה הזו מקיימים אך ורק ביום י' ד' בניסן, אבל אם המצווה היא בלא תעשה שלא יהיה חמץ, אין זמן קבוע, עיקר שלפני פסח לא יהיה חמץ, אין זמן קבוע לעשות את המעשה, כי אין מעשה, יש רק צורך בתוצאה שהחמץ לא יהיה. אבל אם המצווה היא בקום ועשה, אם כן יש זמן קבוע לאותה מצווה. אבל אם נאמר שהמצווה היא רק שלא יהיה חמץ, לא תעשה, אז אם כן, אין חמץ, זה מספיק? מספיק שאין חמץ? לא צריך לעשות מעשה מיוחד ובזמן מסוים, ואז לבאר את החמץ. ולהלכה, נסתפקו האחרונים למי שאין חמץ, האם מספיק שאין לו חמץ בביתו של האדם ובכך, הוא מקיים את התשביטו, אין לו חמץ בביתו ברשותו, הוא מסודר ומוכן לפסח? או שמה, לא. ישנה מצווה בפועל להשיג חמץ ולשרוף אותו, כי המצווה היא לא רק שלא יהיה חמץ בביתו של האדם ברשותו של האדם, אלא בפועל לבאר לשרוף את החמץ. כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, צריך להשיג חמץ ולשרוף אותו ביום י' ד' בניסן עד השעה החמישית. אמנם זה רק מדרבנן, כי מהתורה בוודאי, אם האדם ביטל את החמץ בליבו לפני פסח, זה מספיק. אין צורך על פי התורה, תורה שבכתב, לחזר אחר החמץ ולבאר אותו. שהרי בדיקת חמץ היא רק מדרבנן. מדאורייתא מספיק לבטל את החמץ בליבו של בעל החמץ, כשהוא מבטל את החמץ או מהרן, זה כמו הפקר, הוא מפקיר את החמץ, והחמץ כבר לא של בעל החמץ, ובזה יוצאים ידי חובת המצווה דאורייתא של ביאור חמץ. אלא, לפי רבנן, טוב שהאדם גם ישיג חמץ וישרוף אותו. ביום י' ד' בניסן יבאר את החמץ בפועל. בפועל, כשבודקים חמץ, גם מבטלים בלב את החמץ. חכמים תקנו שלא מספיק שיבטל האדם את החמץ בלב, בגלל שהאדם כל השנה רגיל לאכול חמץ, שמא ישכח שזה פסח. לכן, לא מספיק לבטל חמץ. מתוך הרגל אכילת חמץ כל השנה, שמא יאכל האדם את החמץ שימצא הפסח. לכן רבותינו לא הסתפקו בביטול חמץ, אלא גם אמרו לבאר אותו, שלא יבוא בטעות לאכול אותו. עוד סיבה שמבטלים את החמץ, שמא כשאדם ימצא בפסח חתיכת חמץ, אם הוא לא מבטל את החמץ מליבו, הוא מפקיר אותו מיד בשניות הראשונות שהוא מוצא, שהוא נזכר שזה פסח, אז הוא עובר עבירם, ייקח לו כמה שניות, בכמה שניות האלה, עד שנזכר האדם פסח, אפילו שלא אוכל את זה. הרי זה שלו, עד שהוא מבטל את זה מליבו, עד שהוא מתקשר לרבו, מה עושה עם החמץ שמצאתי? יאמר לו הרב, תבאר את זה, או לפחות תבטל את זה מלבך, תאמר שאתה מבטל, זה לא שלך, הפקר. עד שיעשה את זה, האדם עובר על איסור בפסח של בל יראה, בל ימצא. לכן יש לבטל את כל החמץ לפני פסח, ובנוסף לכך לבדוק ולבאר את החמץ. בשו"ת אגרות משה, דן לגבי השלכת החמץ לפח ההשפעה, בזמן שעוד מותר ליהנות מהחמץ, זורק האדם את החמץ להשפעה, שמונחת בחצר של האדם, ויגיעו בחוץ לארץ, למחרת ביום טוב, או במהלך ימי חול המועד, לאסוף את ההשפעה. זה יכול להיות גם כן בארץ, אם לא ביום טוב, אז ביום הראשון או השני של חול המועד, אז רק יבואו לאסוף את ההשפעה. כשאדם זורק את החמץ שלו לפח ההשפעה, אפילו שזה יישאר שם בימים הראשונים של פסח, פח ההשפעה שנמצא בחצר של בעל הבית של האדם, הרי אף אדם לא יאכל מפח ההשפעה. אם כן, עיקר שהאדם מפקיר את החמץ, לכן מדין תורה הוא פטור ונחשב כמי שביטל את החמץ. אבל בשלוחן ערוך בסימן תף ממהי ובתעז, כתוב שם, אם משליך אדם חמץ למקום שיש שם עורבים לפני זמן איסור, ולא אכלו העורבים, בגלל שזה מקום שלו, אם לא אכלו העורבים את החמץ, ישרוף את החמץ האום. למרות שהאדם מפקיר את המקום הזה, מי שרוצה שיקח משם מה שהוא רוצה, אבל בגלל שאומנם הוא מפקיר את המקום, אבל המקום ברשותו, לכן צריך לבאר את החמץ הזה. אם כן חמץ ברשותו. אפילו שמפקיר אותו, אבל החמץ נמצא ברשותו, הוא מפקיר את החמץ שנמצא ברשותו. אם זו הרשות שלו, צריך לבאר את החמץ, כמו אותו אדם שנותן את האוכל לעורבים, והם לא אכלו אותו. הוא מפקיר את החמץ הזה, אבל החמץ נמצא ברשותו. אז אם כן, הוא עדיין צריך לבאר את החמץ. כך מופיע בשולחן ערוך תף ממהי ובטז שם לגבי העורבים, לכן אומר, בעל האגרות משה יש סברה, יש צעד לומר שיש לבאר את החמץ שנמצא בפח ההשפעה, כי אפילו שהוא מבטל אותו, מפקיר אותו, אבל עדיין זה נמצא ברשותו. ומצד שני, יש מקום לומר שעצם השלחת החמץ, זה עצמו שאדם משליך את החמץ נחשב כביור החמץ. השלחת החמץ לפח ההשפעה הופך את החמץ ללא ראוי. הוא מופיע בשולחן ערוך לגבי פת שכבר לא ראויה למאכל כלב, לא חייבים לבאר את הפת הזו. כך מופיע בשולחן ערוך הלכות פסח סימן תף מבית. כשהאוכל לא ראוי למאכל כלב, לא צריך לבאר את האוכל הזה, את המאכל הזה, כשהמאכל הזה לא ראוי למאכל כלב לפני פסח. כך אומר המשנה ברורה, אך ורק אם לפני הפסח החמץ הזה לא ראוי למאכל כלב, אז אין צורך לבאר את החמץ הזה. אבל אם בתחילת הפסח המאכל כן היה ראוי לאכילת כלב, רק במהלך הפסח הוא נעשה לא ראוי לאכילת כלב, אז נאמר שכן יש לבאר את החמץ הזה, שאומנם כעת הוא לא ראוי למאכל כלב, אבל היות שבכניסת החג היה זמן שהיה המאכל הזה אכן כן ראוי לאכילת כלב, לכן יש מיד לבאר אותו. כי בזמן ההוא, בתחילת החג, היות שהיה ראוי לאכילת כלב, היה חיוב לבאר את החמץ הזה, ולכן גם כעת שהמאכל הזה לא ראוי לאכילת כלב, עדיין חל החיוב לבאר את החמץ הזה. את אותו מאכל שכעת, הוא אמנם כעת לא ראוי למאכל כלב, אבל היה זמן בפסח שהוא כן היה ראוי למאכל כלב. בשוט חלקת יעקב וגם בשוט קניין תורה כתבו לגבי זריקת חמץ בפחי האשפה. אמנם כשזורק לפח את החמץ נמצא מחוץ לבית, נמצא בחצר הבית או בחצר הדיירים, בבניין, בוודאי נחשב כמי שמבטל את החמץ מליבו לפני פסח, והחמץ נחשב מופקר. ועוד, כפי שהזכרנו, הרי כאשר זורקים את החמץ אל פח ההשפעה, הוא כבר לא ראוי למאכל כלב לפני פסח. כך מופיע גם בשלוחן ערוך הרב בסימן תף מבית, בשלוחן ערוך גם מביא המשנה ברורה, כאשר זורק את החמץ לבית הכיסא, נחשב כמבואר מהעולם, כי שם שום אדם לא ייהנה מזה. בבית הכיסא שלנו, כשמורידים את המים, החמץ איננו עוד. בבית הכיסא אז, עוד היה לכלוך. ולכן זה כבר לא ראוי למאכל אדם, וגם לא ראוי למאכל כלב. אם כן, בפחים שלנו נחשב כמי שזורק לבית הכיסא, שהיה בימיהם, היה מקום מלוכלך. פחי האשפה מקום מלוכלך, ולמרות שאפשר לקלף את המאכל, ולאכול את הפנים שלו, שלא נגע בהשפעה, אבל בכל אופן אף אדם לא יעשה את זה, ולכן כאשר זורקים את החמץ אל ההשפעה לפני פסח, נחשב כמבואר מהעולם, כי כבר לפני פסח זה לא ראוי למאכל כלב, אם כן אין צורך לבאר את זה גם מדי רבנן. בכל אופן, בשוט חלקת יעקב כתב, בגלל שלעיתים נדירות, ובזמנים קיצוניים של ההיסטוריה, אנשים כן ייקחו אוכל מהפח ויאכלו אותו, אז אם כן, החמץ הזה הוא לא לגמרי עבוד מכל אדם. ולכן, אולי זה לא יהיה מספיק. לכן כתב בשוט חלקת יעקב, עצה, למכור את פחי האשפה. אם הוא מוכר את פח האשפה, אפילו שפח האשפה נמצא אצל האדם בבית שלו, בכל אופן כשמוכר, אז הגוי קונה את פח האשפה וגם את כל מה שבתוך פח האשפה. הרי הכלים של הגוי קונים את התחולה של הכלי, מה שבתוך הכלי קנה הגוי, אם כן קנה הגוי את הפח השפעה עם התחולה, עם החמץ. אבל אז יש לאסור להשתמש באותו פח כל השבוע, מכיוון שהוא לא של היהודי אלא של הגוי. עוד עצה כתב בשוט חלקת יעקב, אם אפשר להוציא את הפח מחוץ לבית, לרחוב, למקום הפקר, לדעת המגן אברהם בסימן תף ממהי והמשנה ברורה בסימן תף למד גימל, אם לפני זמן הביור מוציא את החמץ מחוץ לבית שלו, הבעלים של החמץ לא חייבים לבאר את החמץ, כי החמץ לא ברשותו של האדם, הרי הוא הפקיר אותו לפני פסח. כל זה בתנאי שמוציא את החמץ לפני זמן ביאור חמץ, להפקיר לפני זמן ביאור חמץ. אבל לדעת האגרות משה, אם הפח נקנה מכספו של האדם, בעל הבית, הוא בעל הבית, הוא בעל הפח, גם אם מוציא את החמץ, את הפח, עם החמץ שבפנים, לרשות הרבים, הדבר לא יעזור, כי הפח הוא עדיין שייך לו, לבעל הבית, לבעל הפח השפם. והכלי של בעל הבית קונה את תכולת הפח, שזה החמץ שנמצא בתוך הפח. לכן לא יועיל לדעת האגרות משה להוציא את הפח החוצה, מכיוון שהוא ברשותו של האדם, ולהפקיר את החמץ שבתוך הפח לא יועיל, מכיוון שהפח הוא עדיין של בעל הפח. אם כן, הפח קונה את מה שנמצא בתוכו, הוא שייך לבעל הבית, בעל הפח. אבל בשערים המצוינים בהלכה כתב, אם אדם שם את הכלים שלו ברשות הרבים, יש דעה שהכלים של האדם לא קונים לו אם הכלי נמצא ברשות הרבים. מה שנמצא ברשות הרבים, הכלי נמצא ברשות הרבים, ומה שבתוך הכלי לא נקנה לאדם. זוהי דעה אחת שמובאת ברמ"א בחושן משפט, ועוד יש כאן גילוי דעת ברור שהאדם לא רוצה לקנות את מה שבתוך הפח, לכן הוא זרק את זה. ולכן הכלי לא קונה לאדם, אם האדם מתעקש שהוא לא רוצה לקנות את החמץ שבפח, עד רבה הוא מחכה שתגיע המסעית שתרוקן את הפח, ותיקח את זה ממנו, הוא רוצה להיפטר מזה כמה שיותר מהר. ובכל אופן, החזון איש שהיה סובר, מופיע באורחות רבינו שהיה נוהג, כשהיו שורפים את החמץ, הוא היה מצווה להוציא את החמץ מתוך פח ההשפעה ולהשליך לאש, ולשטוף את פח ההשפעה במים. ורבותינו נתנו מספר עצות למי שנשאר לו הרבה חמץ לפני פסח ורוצה לזרוק את זה לפח ההשפעה. בשו"ת מנחת יצחק כתב שישפוך אקונומיקה או נפט לפח ההשפעה על האוכל, ואז כל חומר חריף כזה, החמץ נפסל לאכילת כלב, ואם פוסלים את האוכל לפני זמן ביאורו, הוא כבר לא ראוי לאכילת כלב, אין חייב לבאר את החמץ הזה עוד כשיגיע זמן הביור. בשו"ת תשובות והנהגות כתב שיוציא את הפח לרשות הרבים ויפקיר את הפח לפני שלושה אנשים, כששניים מתוך השלושה הם לא קרובי המשפחה שלו. יש דעות שיכול להפקיר את הפח גם אם נשאר עדיין בחצר שלו, ולהמשיך להשתמש הפח הזה גם במהלך הפסח. יש שכתבו כפי שהזכרנו למכור את פח השפעה לגוי, אבל אז אין להשתמש הפח הזה כל ימי הפסח, כי הפח מחור לגוי בפסח. כשזורקים לפח ההשפעה של העירייה, אם זו עירייה בחוץ לארץ, החמץ שלהם זו לא בעיה של הגויים. אבל אם זורקים לפחי ההשפעה בארץ, פחי ההשפעה ציבוריים, הבעלים של הפחים זו העירייה, אלה הם יהודים. לכן יש לשפוך לשם אקונומיקה, נפט או כל חומר ניקוי חריף אחר, לפני זמן הביאור, או שיפורר את המאכל לפירורים פחות מכזית. וגם אפשר לצרף את הדעה של המגן אברהם והמשנה ברורה, שכתבו, חמץ מלוכלך מאוד שנמצא בבית הכיסא הוא לא ראוי למאכל, גם לא של כלב, ולכן עכשיו כמבואר, בפחי ההשפעה הציבורים לא מצוי שאנשים לוקחים משם אוכל, וגם לא לוקחים משם ומנקים את האוכל. אז אם כן, זו עוד דעה שהביאו רבותינו להקל כאשר זורקים את החמץ אל ההשפעה הציבורית. ולא באנו כאן להכריע הלכה למעשה, אלא לעורר על העניין. עשה לך רע והסתלק מן הספק. ומכאן נעבור אל חלק הדרוש. התורה אומרת לגבי החמץ, לא יראה לך, לא ימצא פסח חמץ. ישנו הבדל מהותי בין איסור האכילה של חמץ לשאר האיסורים, איסורי מאכל, שנתערבו. לדוגמה, אם יש מין בשאינו מינו, לדוגמה, חלב מין בשאינו מינו שיתערב בבשר, אם יתאם הגוי ויאמר שמרגישים רק טעם בשר ולא מרגישים טעם חלב, אז החלב בטל בבשר ואפשר לאכול את הבשר. אם אין גוי משערים, אם יש פי 60 יותר בבשר מאשר בחלב. כאשר מדובר על מין במינו, לדוגמה בשר כשר ובשר טרף, שיתערבו האחד בשני, אז אי אפשר שגוי יבוא ואיתם ויגיד האם יש טעם של הבשר הטרף, מכיוון שזה נקרא מין במינו ויש להם את אותו טעם, ולכן רק נעשה חשבון האם יש בבשר הכשר לפחות פי 60 יותר מאשר הבשר הטרף. זה נקרא דין ביטול האיסור ברוב האתר. אבל חמץ בפסח, אפילו במה שהוא לא בטל, וצריך לשרוף את כל התערובת. למה? בזוהר ראיה מהמנה, דף מם, כתוב שהחמץ מסמל את היצר הרע. ולכן רבנו בחיי בקד הקמח ערך פסח כתב, למה בפסח חמץ כלשהו, כל שיעור, תמיד אסור. כתב רבנו בחיי, שכך כתוב גם בתהילים, כי התחמץ לבבי. זה ביטוי שהלב נעשה חמץ, הלב של האדם, נוטה להרשיעה, היצר הרע, זה החמץ, הארז שבאדם. כשאדם הרשיע, אומרים שהחמיץ לבבו, הוא החמיץ, החמץ מסמל את היצר הרע. אומר רבנו בחיי שנאמר על היצר הרע, לא יראה, לא ימצא, לא יראה במעשים, לא ימצא במחשבות ובלבבות של בני האדם. אומר רבנו בחיי, בדיקת החמץ צריכה להיות בחורים, ובסדקים זה כנגד חיפוש היצר הרע בחורים ובסדקים שבנפש האדם, לבדוק עמוק עמוק, חדרי בטן, במחשבות ובלב האדם, לבטל את הרע במחשבות, בלב, בפה, במעשים של האדם. החמץ מסמל את היצר הרע, ולכן הוא אסור בכל שהום, כל שיעור. אומר בספר פחד יצחק, ושמרתם את המצות, אומרים חזל, ושמרתם את המצוות. איך שומרים את המצוות? על ידי שלא מחמיצים את המצוות, כי את המצוות קל מאוד להחמיץ. איך מחמיצים את המצוות? על ידי עצלות, אדישות. איך מכניעים את היצר הרע, את החמץ? על ידי זריזות. לא מחמיצים את המצוות, אלא זריזים לחטוף את המצוות. כמו שהושמרתם את המצות, כך, לגבי עשיית המצה, יש להזדרז, למהר, לא להחמיץ את האפייה. כך אומרים חז"ל, ושמרתם לא רק את המצות, אלא כך גם את המצוות, לחטוף את עשייתן. מהר ככל האפשר, מידת הזריזות, תנצח את יסוד האפר והאדמה שבאדם. שרי האדם קרוי אדם מלשון אדמה. הרב חיים ויטל בשערי קדושה כותב שיש יסודות שונים באדם, אש, רוח, מים, אפר. כל אחד מסמל תכונות אחרות בנפש האדם. אש זה הכעס והגאווה, הרוח זה הדברים הבטלים, מים מצמיחים כל מיני תענוג, והאפר זוהי מידת העצלות, האדמה. מידת העצלות היא החזקה ביותר, ולכן האדם קרוי אדם מלשון אדמה, זה היסוד החזק ביותר, מידת העצלות. וכמו שצריך להיות זריז בעשיית המצות, כך בעשיית המצוות, כמו שלא מחמיצים את אפיית המצות, צריך למהר, כן יש להיזהר לו להחמיץ את עשיית המצוות. הדרך להתגבר על היצר הרע, זריזות. זריזות בעבודת השם, מיד שעולה לאדם מחשבה טובה, לעשות מעשה, מעשה ערכי, לחטוף אותו, לא לחכות. כך יש לבדוק את החמץ בחורים ובסדקים, לראות איכן בחורים ובסדקים בתוך נפשו של האדם מתחבט למידת העצלות שאומרת לאדם, לא עכשיו. אל תמהר, יותר מאוחר נעשה את המצוות, יותר מאוחר נתפלל, יותר מאוחר נלמד תורה, ושמרתם את המצות, את המצוות. לא לאבד, אלא הפוך, לחטוף את המצוות. עוד מצינו שהאחידה בהגדה של פסח, שמחת הרגל, פותח את ההגדה, אם נושא בדיקת חמץ, הוא מביא את חשיבות הבדיקת חמץ, הוא מביא את דברי הרדב"ז בחלק ג' שכתב, שהחמץ מסמל את היצר הרע, ולכן כל כך מקפידים לבאר אותו מהעולם ולחפש אותו בחורים ובסדקים. ומהו היצר הרע? הנגיעות הרבות של האדם. ולכן יש לחפש בחורים ובסדקים איכן הן הנגיעות של האדם שלא מאפשרים לו להקפיד על קלה כבחמורה כראוי ובצורה נכונה. הסבא מנוברדוק בספרו מדרגת האדם דן בנושא אליעזר עבד אברהם, שאברהם אבינו שולח אותו למצוא שידוך ליצחק בנו. והוא לא סמך על אברהם, אלא גם הוא עצמו התפלל להקדוש ברוך הוא למצוא את השידוך. ועוד שהוא נתן לרבקה את הנזמים לפני שהוא ידע בדיוק האם היא הראויה או לא. וכאשר בני ביתה של רבקה מיועדת ליצחק, אמרו לאליעזר, בוא תאכל משהו. הוא אומר, לא, לא אוכל, אני לא אוכל שום דבר עד שאומר את הדברים שלי. והוא משתדל שהנערה לא תשב בביתה לא ימים ולא עשור. למה זה? התשובה היא מכיוון שאליעזר עבד אברהם הייתה לו נגיעה. הרי הוא אמר, אליי, הלוואי ואליי, איתי השתדך אברהם אבינו ויצחק התחתן עם הבת שלי. הייתה לו נגיעה גדולה כל כך, ועד רבה הוא חיפש לו למצוא אישה ליצחק, כדי שיצחק יתחתן עם הבת שלו. כיוון שהרגיש אליעזר שהנגיעה היא משפיעה עליו, מפעמת בקרבו, הוא ידע שהוא לא יוכל לנהוג בדרך הישרה, ולכן הוא השתדל להטות את המידות לצד הנגדי בצורה מוחלטת. ולכן הוא התפלל גם כן שתינתן לו היכולת למצוא שידוך ליצחק, שלא ילקד במצודת הנגיעה שהוא רוצה את הבת שלו שתתחתן עם יצחק. וכאשר ראה ברבקה את הסימנים שאכן היא האישה, מיד נתן הנזמים ולא חיכה, למרות שעדיין אין לו ידיעה מוחלטת שמה היא הגברת, מכיוון שעדיין הוא לא יודע האם היא ממשפחת אברהם אבינו. והוא כבר הביא לה את כל הנזמים. ואם היה מתברר שהיא לא עם משפחת אברהם אבינו, היה עליו על אליעזר לשלם לאברהם אבינו נזמים אחרים תחת אלה שהפסיד לו. ובכל זאת, היות שהוא הרגיש שיכולת שזו היא, מיד נתן לה את הנזמים כדי להשפיע עליה, שתסכים להינשא ליצחק, כדי שיהיה כדאי לה, ושמה חשד אליעזר, הנגיעה שלו תגרום לו להימנע מלתת נזמים ולמצוא כל מיני הסברים מדוע היא לא ראויה ליצחק. ולכן הוא לא רצה לאכול קודם שידבר, שמה הוא יאכל, יתעצל, ישנה דעתו. וכשביקשו ממנו תשב הנערה איתנו ימים או עשור, מיד חשד בעצמו שמה הוא יסכים להם מחמת הנגיעה, ואז הוא כבר ימצא הסברים מדוע לא לקחת את האישה הזו ולקחת את הבת שלו ליצחק. לכן הוא התנגד בכל מאודו ועשה בדיוק הפוך מהנגיעה שלו בדבר. כך אמרו רבותינו, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים, כי התורה ניתנה לתקן את המידות של האדם, ואת זה למדנו משיחת עבדי אבות, מה שמצינו אצל אליעזר עבד אברהם. אומר החידם, הגמרא מסכת סוכה אומרת, שבע שמות יש ליצר הרע. כנגד השבע שמות של היצר הרע יש שבע חומרות בחמץ. אחד, לבדוק חמץ. שתיים, לחפש בחורים ובסדקים. שלוש, לבטל חמץ. ארבע, לשרוף חמץ. חמש, החמץ אסור בכל שהוא. שש, בא להיראה. שבע, בא להימצא. לכן שבע שמות ליצר הרע ושבע חומרות בחמץ. אור ל-14, בודקים את החמץ לפני הפסח, לפני החג, כדי שיצא האדם מימתת שערי תומה ויוכל לקבל את קדושת החג. ואחד הנושאים החשובים הוא לבאר את החמץ. כל שיתוף וכל איחוס כוח למשהו חוץ מאשר הקדוש ברוך הוא. בבדיקת חמץ האדם מסיר את ההרגשה של לסמוך על נדיבים, על קשרים, על פרוטקציות, על רופאים, על אנשי מקצוע. אל תבטחו בנדיבים. בבן אדם שאין לו תשועה לה לסמוך אך ורק על הקדוש ברוך הוא להוציא את החמץ מן הלב. החמץ זה כל שיתוף מישהו אחר שסומכים עליו חוץ מאשר בורא עולם. לעשות השתדלות אבל להתחזק באמונה שרק להשם הישועה. ובספר המספיק לעובדי השם לרבי אברהם בן הרמב״ם, בפרק הביטחון הביא את הפסוק מהנביא ירמיהו, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן השם יסור ליבו. והוא כותב, זה שסומך אדם על ההורים שלו, אישה על בעלה ועוד, המבטח הזה הוא שלילי, הביטחון הזה הוא ארור. עליו נאמר ארור הגבר. הכללה מתייחסת למי שמייחס כוח למישהו חוץ מאשר לקדוש ברוך הוא. זו הכללה, עליו נאמר ארור. אפשר להיעזר בבני אדם, אבל להאמין רק בקדוש ברוך הוא. ומצד שני, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם יבטחו. אומר האלשיך הקדוש, אומר החתם סופר, משמעות הכפילות הפסוק היא, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, ועוד, ורק, אך ורק, השם יהיה מבטחו ולא בבני האדם. כך מביא האלשיך, כך החתם סופר פרשת בחוקותיי. יש מי שבוטח בהקדוש ברוך הוא וגם באנשים טובים מאוד. אומר החתם סופר המעלה של הצדיקים הגמורים שבוטחים אך ורק בהקדוש ברוך הוא בלי שום תוספות. יש אנשים שבוטחים בהקדוש ברוך הוא וזה דבר נהדר, וגם באנשים. אנשים שליליים הם אלה שמתעסקים אך ורק בבני האדם, הם המשענת והישוע היחידה שלהם. העזרה והתמיכה היחידה שישנה ואליהם ליבם מכוון וממוקד. עליהם נאמר ארור הגבר אשר יבטח באדם. לא כל מי שסומך על בני האדם הוא ארור, אבל מי שבוטח באדם בלבד ומהשם יסור ליבו, עליו נאמר שהוא ארור. זה מה שכתוב בספר דברים. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על כל מוצא פי השם יחיה האדם. זו המשמעות של השבת. להפסיק לעבוד ולהאמין שלא רק שהשבת היא סיבה למניעת רווחים, מניעת פרנסה, אלא הפוך. חוסר העבודה בשבת זו הסיבה לפרנסה, כי השבת היא מקור הברכה. השבת הוא לא סוף שבוע, אלא הוא תחילת שבוע. מקור הברכה יהיה בעקבות השבת. וכך בשביעית, שנה שלימה של שמיטה היא מקור הברכה לכל החקלאות. כך אומרת המשנה פרקי אבות פרקי, שאחת הסיבות שבגללן גלות באה לעולם, כי לא שומרים שמיטה. פירוש אחד פשוט, בגלל שלא מכבדים את ההלכות הקשורות לארץ, לכן גולים מאותה ארץ. פירוש נוסף, כתוב במשנה שם, שגלות באה בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, וגם שמיטה. למה השמיטה היא בגלריה המכובדת של העבירות החמורות, שלושת העבירות החמורות? ובגלל השמיטה, אי שמירת השמיטה באה גלות? התשובה היא, אי שמירת השמיטה זה חיסרון באמונה, ולכן זוהי מצווה יסודית כל כך, שבאימנות האדם, הפרט והכלל, האדם והאומה, כשנמנעים מקיום המצווה של שמיטה, יוצאים לגלות. כך העריך הרמב"ן להסביר בספר בראשית פרק ב' פסוק ג', כי השמיטה מבטאת את האמונה בבורא עולם. אם כן, יש לבדוק את החמץ אומר החידה, בחורים ובסדקים, לראות איכן האדם בחורים ובסדקים, במחשבתו ובדעותיו, איכן הוא סומך על מישהו אחר חוץ מאשר הקדוש ברוך הוא. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה אך ורק השם יבטחו. יעשה השתדלויות, אבל את מירב האנרגיה, הכוח והעוצמה, ישקיע בתורה, במצוות, בתפילה לבורא עולם. ובספר תולדות יעקב יוסף, פרשת ויקרא כתב על בסיס המופיע בירושלמי מסכת פסחים פרק א', והשולחן ערוך אור החיים סימן ת' למד ג'. צריכים לבדוק את החמץ איכן עוד? בבתי הכנסת, בבתי המדרש. גם שם יש לבדוק את החמץ. זה מובן מכיוון שגם שם יש חמץ מדי פעם. אבל לפי הדרוש, הרי בית הכנסת ובית המדרש זה מקום נקי מחמץ. הרי אם החמץ זה יצר הרע, אז למה גם שם יש לבדוק את החמץ? אומר בעל התולדות יעקב יוסף, גם בבתי הכנסת, גם בבתי המדרש, יש שנאה, יש מחלוקת, יש גאווה, יש התנסות, יש מידות רעות, אלא שאין צפונות. הגמרא מסכת סוכה אומרת שאחד השמות של היצר הרע זה הצפוני. הוא צפון, צפון בליבו של האדם. הוא מוסתר. בבתי הכנסת, בבתי המדרש, הכל מוסתר כביכול. הכל לשם שמיים. לשם שמיים צעק פלוני על אלמוני. לשם שמיים זה לא קיבל עלייה. לשם שמיים זה לא ידבר בבית הכנסת הזה. לשם שמיים זה לא יקבל מקום מכובד. אומר בעל התולדות יעקב יוסף, יש לבדוק את החמץ, את היצר הרע, בבתי הכנסת ובבתי המדרש גם כן. גם שם יש בני אדם שמנצלים את העוצמה והמעמד למען נתינת מענה אל הרצון של היצר הרע. ולא לשם שמיים, כמו שזה נראה. זה רק מוצג לשם שמיים, אבל זה לא לשם שמיים. כך אומר בעל התולדות יעקב יוסף, וכמה דברים רלוונטיים ואקטואליים בתקופה שבה מגפה משתוללת ברחובות. כידוע מהגמרא מסכת יבמות ומדברי החפץ חיים, כשיש איסורים וצרות בעולם, זה לא דיבור של הקדוש ברוך הוא אליהם, לאומות העולם, אלא איתות ושיח, דיבור של הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל. אל היחידים בעם ישראל שעושים חשבון נפש רוחני ולא רק מחפשים איך להתמודד, להסתדר ולשרוד בזמן המגיפה, אלא איך אפשר לתקן בשורש, ברוחניות. והנה הגענו למצב, רחמנא ליצלן, אין הלוויות ברבים, השם ישמור. להבדיל, אין חתונות ברבים, אין תפילה בבתי הכנסת, אין לימוד בבתי המדרש. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? יש שיגידו, למה לעשות חשבונות שמיים? לא עלינו לעשות חשבונות שמיים. אבל זוהי טעות, טעות חמורה מאוד. חובה על בני האדם לחשוב לפי דעת תורה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ואסור לומר שאין לעשות חשבונות שמיים. הפוך, חובה לעשות חשבונות שמיים. כי אם לא נשתפר, איך נדע איך להשתנות? וכמו שכתב הרמב"ם מפורש, בהלכות תעניות פרק א' הלכה ג', אסור לאדם לומר שמה שקורה זה מקרה משמיים, זה סוד, זה פלא, זה נסתר. אסור לעשות דבר כזה. חובה לעשות חשבון נפש ולומר למה עשה השם ככה. וחובה לחשוב לפי חוקי התורה שבכתב ותורה שבעל פה. ומי שלא עושה חשבון נפש, מבטא את מידת חוסר האחריות, חוסר הרצינות וחוסר האמונה והקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מדבר גם כיום בשנת תשפ"ה עם בני האדם. ואומר הרמב״ם, אם לא יעשה האדם חשבון למה המקרה הזה הגיע, יגיע עוד מהמקרה הזה יותר ויותר. אם כן, חובה לעשות חשבון נפש. חובה לומר מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. חובה לעיין בתוך התורה שבכתב ותורה שבעל פה ולהבין, לנסות לחשוב. עשה לך רב והסתלק מן הספק מה קורה כעת בעולם. אם כן, בואו וניקח את דברי התולדות יעקב יוסף. יש לבדוק את החמץ, גם בבתי הכנסת, גם בבתי המדרש, גם שם יש חמץ, בכל מקום נכנס החמץ. זה היצר הרע. לצערנו בכל אירוע רוחני נכנס היצר הרע. גם בהלוויות השם ישמור, מי ידבר ראשון, מי ידבר שני, מול המת, המת מוטה לפניהם. ישנה תחרות סמויה, ישנה תחרות. מי ידבר טוב יותר, מי יגרום לציבור לבכות, השם ישמור, מול המת, כזאת תחרות. היצר הרע משתלט. בחתונה, מי עושה אירוע יפה יותר? מי לבוש יפה יותר? מי קיבל ברכה ראשונה? מי קיבל ברכה שנייה? איזה כיבודים זוכה כל אדם? גם בבתי הכנסת, מי הגבאי? מי הקובע? מי יעלה לתורה? מתי יהיו זמני התפילות? מי בעל הבית? בבית הכנסת, בבית המדרש. אל תשב במקום שלי, זה המקום שלי. תלך למקום אחר. ובכך בני האדם מרגישים בעלות. מרגישים בעלות גם באירועים הרוחניים ביותר שישנם. אומר בעל התולדות יעקב יוסף, יש לבדוק את החמץ בחורים ובסדקים, גם בבית הכנסת, גם בבית המדרש, כי גם במקומות האלה נכנס היצר הרע. בכל מקום יש יצר הרע. יש לעשות בדיקת חמץ. כיום, גם במניינים, מתחת לבניינים, יש דיונים. מתי תפילה? מי הגבאי? מי הקובע? מי הבעל קורא? מי ידרוש בין מנחה לערבית? הכל נסגר. הכל סגור. כמו אמירה של הקדוש ברוך הוא. כולם להיכנע להקדוש ברוך הוא. יש חמץ בכל מקום. אומר בעל התולדות יעקב יוסף, גם בבתי הכנסת, גם בבתי המדרש. בכל מקום יש לנקות את החמץ. הקדוש ברוך הוא סוגר את הכל. כל מקום שיש איזושהי גאווה, גבהות לפני השם, בהלוויות, בחתונות, בבתי הכנסת, בתי המדרש, גם במניינים מחוץ לבית, מחוץ לבניין. הכל סגור. אין יותר גאווה. מי יקבע? מי יחליט? של מי המניין? רק הכנעה להקדוש ברוך הוא. ניקוי, ניקוי החמץ בצורה מוחלטת. כך אפשר להסביר את דברי התולדות יעקב יוסף, שאומר מדוע גם על פי ההלכה צריך לבדוק את החמץ בבתי הכנסת ובתי המדרש. כי בכל מקום נכנס היצר הרע. כי עבודת השם היא בלי נגיעות, בלי שום כבוד. עשיית האמת כי זוהי האמת, כלשון הרמב״ם. וזו הכנה ליציאת מצרים. ככל שאדם מוריד מעצמו את הנגיעה, הנגיעות שלו, רדיפת הכבוד, התאווה והקנאה, אז הוא פוגש יותר ויותר בורא עולם. ככל שאדם בודק גם את החמץ בבית הכנסת ובית המדרש, אומר בעל התולדות יעקב יוסף, ככל שאדם בודק איכן היצר הרע נמצא, אפילו במקומות הקדושים האלה, איכן שם הייתה שנאה, מחלוקת, איכן שם היה ניסיון לנצל את הבית כנסת ובית המדרש לגדולת האדם ולא גדלות השם. ככל שאדם עושה את החשבון נפש הזה, הוא יוכל לחזור אל בתי הכנסת, ואז יקבל מתנה נהדרת. הוא לא ילך לבית הכנסת כדי להתחבר עוד פעם אל הגאווה שלו, ואל הכבוד שלו, ואל העוצמה שלו, ואל השליטה שלו, אלא הוא יחזור לבית הכנסת ממקום של הכנעה. הוא בדק את החמץ בחורים ובסדקים שבבית הכנסת ובבית המדרש, הוא יחזור לשם כדי להתפלל להשם, כדי ללמוד תורה, כדי לזכות בטוב הצפון הגדול ביותר שיכול להיות, להידבק בקדוש ברוך הוא. קרבת אלוקים, לי טוב. האנשים בהסגר, האנשים בבדידות, לבד, כך יכולים יותר ויותר להתחזק בעבודת השם, לא בעבודת הכבוד והתהילה והעוצמה והשליטה שיכולה להיות באותם מקומות קדושים. ובכך מתחבר האדם אל האמת, כי זוהי האמת. כך מתחבר האדם אל הקדוש ברוך הוא, כך מתחבר האדם אל קרבת האלוקים לטוב, כך יוכל האדם לחזור אל בית הכנסת, כי זה בית אלוקים. זוהי הבדיקה של האדם. את החמץ, איכן? בבתי הכנסת ובבתי המדרש. איכן מפסיק לחפש האדם את עצמו בבית הכנסת, ומוצא את בוראו בבית הכנסת ובית המדרש. זו השמחה הגדולה ביותר, קרבת אלוקים, לי טוב, שמחכה לאדם אחרי בדיקת חמץ בבית הכנסת ובבית המדרש. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.